כן, איפה אנחנו? אנחנו בפילוסוף. אמרנו שנקרא שתי קריאות את הפילוסוף, ואנחנו אפילו את הקריאה הראשונה לא גמרנו לחלוטין.
לא גמרנו
את עיקרה עשינו, אני חושב. אני חושב שאנחנו בערך פה. דיברנו, הדבר האחרון שדיברנו, אם אני טועה, זה על הצורך בשכל הפועל, ואמרנו שהשכל הפועל עונה על פשרה, זה הפשרה של הבן אדם שלא מסוגל לגלם את התביעה שלו לאחדות באופן מלא. הצורך המתבטא בפנייה לאלוה, שמתבטא במילה הראשונה, בקליטת הפה הראשונה שפונה לאלוה, היא לא יכולה. הנפש הגויית היא חסרת אונים מלהתמודד עם התביעה הזאת, כי בפועל היא נמצאת בתחושת אי משמעות, אי היכולת גיוס כל משאבי החיים בטוטליות שלהם לביטוי הערך, האידיאל, המוחלט, הנשגב, שהוא למעלה מכל המושגים שלה. אבל התביעה לאחדות היא מתפשרת במה שנשאר הספר הפועל. הספר הפועל זה תביעה אסתטית, זו תביעה פנימית שרוצה למצוא קשר, אחדות. לא יכולה בין הכל לכל ובין הכל למכור הכל, אבל בתוך הכל יש איזה קו אינטלקטואלי, אקדמי, ששם יש סדר, יש עיקרון, והמיצוי של החיים הוא בו. על כן הוא יהפוך להיות אלוהי. למרות שזה אבסורד, זאת אומרת, אם הוא אלוהי, זאת אומרת, אם נחשוב, מאיפה צץ השכל הפועל הזה? הוא מעין אור אלוהי, הנקרא בשם שכל פועל. כי כן, כי הוא האלוהים באמת. כי מה זה אלוהים? האלוה, אמרנו, זה דבר שזה רק מילה. אבל הנקודה שכל החיים חותרים אליה, הערך העליון שהחיים כולם מגויסים למענו, זה האלוהים. על כן זה אור אלוהי. ועכשיו עולים פה בסביב הספר הפועל הזה המון משאלות לב. הוא ינבא אותך. נשאל שאלה קטנה, זה קורה? זה קרה פה? באמת יש מנ... באמת בקרב פילוסופים היה פעם איזה נביא? האם הם טוענים את זה? אבל כן, מתבטאת בו תקוות לב של מה שיכול להיות המידה האולטימטיבי מהאלוהים עצמו. אז זה נקרא נבואה, זה יכול לבוא על ידי זה. ברור ששם אתה תאחז בנצח. הנה, שוב, התביעה האלוהית. שם היא מופיעה. היא מופיעה. אז יראה שם במה שיתאחד האדם עם השכל הפועל, אז הוא יהיה כמו מלאך. ואז בהתאחד נפש האדם השלם עם השכל הפועל, כמו שהשכלים הם לא יראו כליון לעולם, לא יחוש אדם לכליון גופו ולכליון כליו. לא נורא, ותר עליהם, ותר על הגוף, ותר על כוחות הנפש, כי הוא נמצא באושר הנצחי, באושר שאין לו כלות, אפילו בחיים. נכנס בחברתם של הרמס, אסקלביוס, סוקרטס, אפלטון, אריסטו, והיו לאחד עם השכל הפועל. יותר אושר יכונה על דרך הברה, הוא קראו רצון אלוהים. זאת אומרת, זה לא רצון, כי אלוהים לא רוצה. כן, על כן, מה המסקנה? שהמטרה האולטימטיבית בחיים זה השכל. מצא את מערכת המדע והמידע. כדי להגיע לזה, אז אתה גם צריך להתנהג בצורה מוסרית, כי זה יעזור לך. התנהגות המוסרית תועיל לך להכרה.
למה דוני זה מקשר?
פעמיים. א', כי כשאתה פרא אדם, אתה לא שם לב לתביעה שלך השכלית. וכשאתה מוסרי, אז אתה שם לב למצפונך, אתה ישר, אתה מתנהג על פי טבעך, על פי צורה הגונה, בצורה רגועה, תוכל לחוש את התביעה השכלית. ב', בצורה פרגמטית עוד יותר. על כל פעמים זה קצת משמע מפורש פה, כי הם יהיו לך לעזר. עוד פעם, בקשר לך ידע דברים על עמידתם, למה אני אשיח לך, אתה פועל ולמצא, תדבק דרך הישרים במידות ובמעשים, כי הם, המידות והמעשים, יהיו לך לעזר בקרת האמת. אין בהם ערך עצמי, אבל יש בהם ערך שמשי. יהיו לך לעזר בקרת האמת, ויעוררוך לדבוק בעיון ולהידמות לשכל הפועל הרוק. כי אם תעשה מעשים נאותים, מידות נאותות, תתעורר לכך שאתה צריך להשכיל ולדבוק בשכל הפועל. ומה שהסברתי עד כה זה מאוד נכנס. עכשיו אני מוסיף עוד סברה שהיא לא ממש ברורה פה, אבל אולי גם כן, אני אומר, זה מסברה של נפשי. תראה, אתה משתחסף עם כל אדם שלישי, אתה בסוף אין לך שקט, אתה מבין? כולם יריבו איתך שכנים וזה וזה. תהיה בידידות עם כולם, תתנהג בשקט, זה לא יפריע לך, אתה יכול להישאר בשקט. אל תריב עם כולם, תהיה עם בעל מידות טובות, אז לא, תתקל פה בכולם. אז זה, זה, זה לך את השקט. שקט אתה עשייתי. ואז תעלה נבידתך מידות ההסתפקות והנבה, יש עוד דבר, אם אתה תעבדן, אז אתה לא יכול לחשוב, כי אתה חושב על פיצה, במקום לחשוב על דברים חשובים. וכן הלאה. אז תחנך את עצמך לא לרדוף על אחרי כל מיני צרכים חומריים, ואז תהיה רגוע, גם כשאין לך כל כך הרבה. אחרת תצטרך לבלות את יומך, את ימיך בסיפוק הצרכים שלך, שהם רבים מאוד, וכל שאתה עבוד רבות יותר, אז ככה הם גדלות. תעלה בידך מידת ההסתפקות, הענווה והכניעה בכל מידה טובה, ואיתן הערצת הסיבה הראשונה. עוד פעם, זה מוזר מאוד, סיבה ראשונה זה עדיין, זה האלוה, זה לא השכל הפועל. שתריצנה לא למען תכונן איך הרצון ותשים מעליך קצפה, כי אם למען תוכל להידמות לשכל הפועל, לבחור תמיד באמת. כי האלוה המוחלט הוא, הבקשה של האמת המוחלטת היא זאת שמביאה אותך את השכל הפועל. אז לכן יש גם חשיבות שתתייחס לאלוה. כי המטרה הממשית, המיצוי השכלי האולטימטיבי, המלא, המוחלט. ומה זה האמת? לתאר כל דבר כמו שהוא, לתת לכל דבר את הרב הראויים לו ולראות כל דבר כמו שהוא באמת. הבחנת המציאות כמו שהיא, זה המטרה המוחלטת שלנו. ושוב אני חוזר, כדי שנזכור את המבדיל בין כל זה. ומה אם לחיות את החיים בערך האמיתי עם כל רובדיהם? וזה התייאשנו מראש. בכל פנים, זה העניין של השכל. כאשר תגיע מחשבתך לאמונה הזאת, אל תחוש באיזה מיני עבודה אתה עובד לאלוה, או איך תתפלל ואיך תשבח. אין ערך עצמי ואין ערך מוחלט ואין סדר מחייב באמת לשום דבר. הכל הוא רק פרגמטי. פרגמטי, תועלתי, יש לו ערך חילוני, שמשי, לצורך המימוש של האינטליגנציה. ואחרי שתממש את תגיע למדרגה המידעית, המדעית, בשיאה, כבר לא משנה מה שאתה עושה. איך אתה עובד? אין דת מחייבת, אין התנהגות מחייבת, אין שום דבר. איך תתפלל, איך תשבח, באיזה דיבור, איזה לשון, איזה מעשים. אם תרצה, תמציא לך. דרך הדת לשם עבודה והרצאה ושיבוך למען התנהגותך אתה, מידות טובות והנגעת ביתך ובני ארציך בהם. אם קובל אתה עליהם, אתה רוצה, אתה יכול. טוב, אתה יכול לנצל את זה לכל כיוון שאתה רוצה. אתה רוצה, אדומה, תפעל להתאים גם את בני האדם. או כך לך לדעת את אחת החוקות השכליות שהונחו על ידי פילוסופים חיבוריים. לא משנה. לא משנה שום דבר. שים גמתך וכמנתך, זיכוך נפשיך. אבל העיקר זה זיכוך נפשיך. זיכוך נפשיך, גולת הכותרת שלה, זה צבירת המידע האולטימטיב. כללו של דבר. אחרי השיחה את הידיעה הכללית של הדברים לפי המיטתם, בקש לך זו חלק כל אשר תוכל, אז תגיע למבוקשך שהוא התדבקות ברוחני ההוא, זאת אומרת בשכל הפועל. זה זוך הלב. זוך הלב, עוד, זאת אומרת, תגיע להתדבקות בשכל הפועל, אז עוד יותר התדבקות בשכל הפועל. אז ייתכן כי רוחני ההוא ינבא אותך, אז יהיה לך שכל סופר שכל. נבואה יהיה לך. יודיעך תעלומות על ידי חלומות אמיתיים וציורי דמיון נכונים, ואז תקבל אינפורמציה אפילו ממקורות בלתי צפויים. אפילו על ידי דמיון. העיקר, תמצא את חייך באופן שתמצא את כל הכלים האינפורמטיביים. כן.
אני לא הבנתי מה היחס בין הפילוסוף, איך הוא מסתכל על, על הבורא עכשיו שהוא אומר, הרצת הסיבה הראשונה. הוא מדבר על השכל הפועל. צריך דיווק ביום לדמות לשכל.
גם פה הוא מדבר על השכל הפועל. הרצת הסיבה הראשונה, לא בגלל שתכונניך ולא בשביל ש... איך זה היה? לשם עבדה והשיבוך אולוון זה איפה אמר? כן, הענבה ופנייה וכל למידת איתן הרצת הסיבה הראשונה תבטיח לא למען תכון עיניך רצון ושתציר מעליך קצפה, כי היא לא מכונן אותך רצון והיא לא כועסת עליך ולא רוצה אותך ולא כלום ולא יודעת ממך, כי אם למען תוכל להידבק בשכל הפועל. זאת אומרת, השכל הפועל גם הוא מכיר את בואו ומכיר אותך. זה מה שהוא הסביר מקודם. שהשכל הפועל פונה לאלוה. אתה בעומק העניין לא כל כך יכול לפנות אליו. הוא לא פונה אליך, אתה לא מכיר אותו. השכל הפועל, אתה רוצה להידבק בשכל הפועל, אז תדמה לשכל הפועל. והשכל הפועל הוא גם פונה לאלוה. אז גם אתה תפנה לאלוה. אבל לא בגלל שאתה מצפה לאיזה תהודה, לאיזה יחס. אלא בגלל שאתה רוצה להידבק בשכל הפועל. אז לכן, סליחה?
מה שכל הפועל פונה אליי?
זה בהגדרה. כי השכל הפועל הוא אור אלוהי הנקרא בשם שכל פועל. פה התחבר השכל הנפעל של אדם, תרבות של התמזגות, אשר היה אדם עצור, כאילו הוא השכל פועל. טוב. קצר תהליכים. אני אתכם שזה כתוב פה מפורש, אבל זה ידוע. שכל הפועל הוא היחס של השכל אל האלוה. כל השכלים מתייחסים לאלוה. כל המלאכים הם מתייחסים לאלוה. וגם השכל הפועל הוא כזה. שנייה, אתכם שהוא יגיד זה פה בהמשך. בא לגיד גיבוס.
בניגוד לאדם, הוא יכול להתייחס לשכל הפועל. אני יכול להתייחס אל השיטתו.
יכול להיות, אבל הוא בעצמו אלוה, אתה מבין? השכל הפועל הוא אלוה בעצמו, הוא אור אלוהי, הוא משתלשל, הוא מסובב מהאלוה. נכון, על כל פנים, אבל יש לו תכונה אלוהית לשכל הפועל, אז יש לו יחס לאלוה, כי הוא אלוה, הוא לא ממש אלוה, רק הוא משהו, הוא תיווך בין האלוה ובינך. זה בהגדרה. טוב, לא משנה, מה שמעתי לך?
לא פה...
כן?
אם למען תוכל לדמות לשכל הפועל לבחור תמיד באמת. צריך לכל דבר את הרב אבינו לראות כל דבר כמו שהוא באמת.
נכון.
אז אם האדם שבוחר באמת, הוא רואה כל דבר באמת, מה רע בזה נכון?
זה נראה. רק זה הערך הבלעדי. זה לא רק אנחנו, א', זה לא נושא פה עכשיו להגיד מה, למה תכף להגיד ראי אני את דבריך נכוחים, אבל אינם נאותים למה שאני מבקש. זה לא אומר לו שאתה אומר דברים רעים, דבריך נכוחים, רק אינם נאותים למה למקש. אתה שואל למה נפשו של היהודי מבקשת, מה היא מבקשת יותר מזה? תשובה, היא מבקשת לחיות באלוה. אתם הדבקים בהשם לבכם חיים כולכם היום, ולא רק להבין כל דבר כמו שהוא. יפה, טוב מאוד, אנחנו רוצים להבין כל דבר כמו שהוא באמת. באמת, מטרה חשובה מאוד. אבל אצלנו גם המוסר הוא בעל ערך עצמי ולא רק שנשי. אין ערך לשכל יותר מאשר למוסר. כי אתה אמור לדבוק באלוה בחיים. ולא בשכל הפועל. אלא תמצא את השכל באופטימום, ואת המוסר באופטימום, ואת הרגש באופטימום, ואת הדמיון באופטימום, ואת הבריאות באופטימום, ואת החיים באופטימום. כי כל זה היחס איתך לאלוקים חיים. ולא מבטרים על שום דבר, ויש פה המון ויתורים. אתה מבין, אין מעשה רצוי. זה מה שיגיד לו מיד. אז הפקרת פה, הפקרת פה את החיים, והצלת פה את השכל. אז ביסוד האוריינטציה הזאת מונחת הייאוש, הייאוש מנה שאתה בעצמך רוצה. מאלוהים התייאשת ומהחיים התייאשת. תבדוק טוב, תגלה שפה זה שורשי הנצרות. אתה נשאר תלוי בין שמיים וארץ. על הארץ ויתרת וגם אלוהים ויתרת. משהו תלוי. היפתי בסוף שאמר שהנצרות זה הפלטוניזם להמונים. בהתחלה זה היה השכל, וזה הפך להיות, לימים זה הפך להיות הבשר. טוב, אבל סתם נכניס סוגריים חזקות מה שיארתי פה. אמרתי לכם שנקרא פעם נוספת, קצת אני אקרא פעם נוספת, רק בשביל להראות לכם, זה ממש לא נצרח, מה שאני עכשיו אקרא לכם, כי הכוזרי לא עושה את זה, אני רק מתכוון לקרוא לכם קריאה נוספת, בשביל להראות לכם מה הכוזרי לא עושה, מה רבי יהודה הלוי לא עושה, מה שקל מאוד היה לעשות, וזה לעבור עכשיו על כל משפט ולראות שאתה אידיוט גמור. בכל פנים, אף מילה שאתה אומר פה, שום משפט שאתה אומר לא מחזיק מים, לא מחזיק שכל. הוא חסר היגיון ונושא סתירות פנימיות בתוכו. ואפשר היה להתווכח, זה פילוסופיה זה? פילוסופיה בגרוש, אתה לא פילוסוף בכלל. יכל ככה להתווכח איתו הכוזרי, אני רק מביא לך, אעשה לכם קצת דוגמה מזה, בשביל להגיד לכם, שימו לב, שרבי יהודה הלוי לא בחר בדגישה הזאת. הוא לא מתמודד בצורה הזאת. וכבר דנו בזה, והסברנו את זה, ואמרנו, כי זה לא מעניין את רבי יהודה הלוי. הוא לא מביא את השיטות האלה בשביל להתבקח איתם, וגם לא לפרוך אותם באופן פרטני. כי הוא פורך אותם בצורה מהותית, בצורה הרבה יותר עמוקה. הוא מביא אותם בתור מבע לנפש הגוי. ואז הוא יגיד, הנפש שלי היא לא כזו. הפילוסופיה כמו התיאולוגיה, שקפת העולם כמו הדת, הם לעולם שיקוף של הנטייה הנפשית של האדם, ומגזרו מהקטגורליות, מהתבניתיות הפנימית של רוח האדם. ויש מבנה נפשי שאם הוא מתבטא בסגנון הגוי, זה ממש אין שינוי מהותי בין הפילוסוף הכביכול אתאיסט, עם כל הכבוד לאלוה הזה החלול שלו, ובין הדתי. כי בהמשך אנחנו נראה, אני כבר מקדים לכם את הטיעון שאני אטען, שדתיים הם נמצאים בדיוק באותה נקודה ששם נמצא מבחינה נפשית הפילוסוף. רק הוא פצר לו את הבעיה במה שביטר על הכל ונאחז בשכל. והם פותרים את הבעיה במה שביטרו על הכל ונחזים ברגש. צד השווה שביניהם ייאוש ואימפוטנטיות. חוסר אונים. חוסר אונים של נפש האדם מלבטא את כל מה שיש בה, את כל מה שהיא טובה, את התביעה היסודית שלה, לטוטליות של החיים בה נשגב, במוחלט, באלוה. ואז אנחנו נראה מה אומרת נפש יהודי הומייה. מה היא אומרת. ואז עכשיו יהיה סיפור. וכל מה שמתואר פה זה החשוב. וממילא, ממילא הפרטים, ולראות, מה שעכשיו אני אגיד לכם, זה יכול להיות נגזרת כתוצאה מהעיוות הנפשי, המהותי, שעליו יצביע רבי יהודה הלוי, והוא הנקודה העיקרית, עיוו אותו, הוא לא אפילו לא נכנס עכשיו לעיוו אותו, אומר, דבריך נכוחים, אתה יודע מה, מציין לך, תמשיך. אני זה לא טוב, זה עיקר הטיעון. וממילא אחר כך יתבהר מי זה אני ומה זה אני, ופה אנחנו עוסקים בבירור מי זה ומה זה, מה אנו מחיינו, זה עיקרי אמונת ישראל ותורה. ואמרתי לכם, רבי יהודה הלוי לוקח אותנו ביד, ועושה לנו מסע התבוננות, והגדרת מציאות, דע את מה שאתה רואה, שים לב, למחזות המציאות. תבין מה מתרחש. זו הגדרת הדבר הזה. זה שולחן, זה ספר, זה אין, זה שמה, זה אלה. זה עניין אלוהי. זהו, זה לא נושא לוויכוחים. נושא להגדרות. ומסגרת זאת, אז הוא, זה מה שמעניין אותו, והשאר, כן, אתה רואה, אתה רואה, זה תפוח יפה, זה תפוח עקור, זה שבריס, גמלים אוכלים את זה, זה בני אדם לא אוכלים. לא, למה בני אדם לא אוכלים את זה? אולי כן. זה לא עושה ויכוח. אותו דבר גם פה. אתם רואים? יש דתות, זה לא נורא. זה הם, זה אנחנו.
הרב, אחרי שנגענו בזה בשיעור ראשון, ואולי אתה חדיד, זה מה שהפילוסופים אומרים? אז היום, מתישהו מישהו אמר את זה?
אני אחזור על מה שאמרתי. פילוסופים רציניים, תאמין לי, יש הרבה יותר, הרבה 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 יותר רציניים מהפילוסוף החוברה כזה שאני לא יודע מי הוא, כי בסדר, קצת פה ושם יש פה לקיחה, קצת התחלה פה היא אריסטוטלית, ההמשך אני לא יודע, לא יודע מי הוא, דומני שתרכוב את זה כמה פילוסופים ולא הטובים שלו. אבל עוד פעם, זה מה שאמרנו, אם אתה שואל, תביא פילוסוף, אתה רוצה להתווכח עם איזה דעה, זה חוכמה גדולה, אתה מבין, זה כמו ניגשים, תשמע, אני מכיר את, אפשר לעשות את זה לתורת הרב קוק, גם כן, אתה מבין? פעם דיברתי עם מישהו מתנדב מרכז הרב, ויד גמור, זה הבנתי, מה זה תורת הרב קוק? יש בעיה לעשות את זה. יש לי כל ישיבה מחסידי מרכז הרב, ותוציא משם את הבחור שיושב בספסל האחורי, תתחיל להתווכח לכל תורת הרב. תראה, זה כל תורת הרב אידיוט. בעיה? אז זה צורה, ככה מתמודדים. אז זה גם צורה, זה הטיעון שלנו, ככה רבי יהודה הלוי ככה מתמודדים, אתה לוקח את הזיבורית של, 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 של ההגות האנושית, ואתה רואה איזה טמבלים מהם. תשובה, הוא לא עסוק בלהראות טמבלים מהם, אני רק אראה לך כמה הוא טמבל. אבל הוא לא, הוא אומר, אתה יודע, יפה, יש פה כמה רעיונות יפים, הוא אומר, תראה, שמואל אמר, מה יש, בקש את האמת, תבין כל דבר אני רוצה, זה לא רעיון, נכון? הרמב״ם אומר אותו, תכלית העולם, זה איש חכם בטוב, מה זה חכם? דע את כל מה שאתה יכול לדעת, זה נקרא איש חכם, זה שיודע את כל מה שאפשר לדעת, בטוב זה שלם במילותיו מעשה, טוב, זה בדיוק הפילוסוף, מכל מקום, הרעיון, מה אנחנו לא אוהבים חוכמה, לא חושבים שצריך לדעת את כל מה שאתה יודע, רעיון יפה. יש פה, יש פה גם טוב אפשר למצוא. על כל פנים, הרבי יודע לבי בוחר, בוחר אנחנו נגיד, אתה יודע מה? יפה מה שאמרת. יפה. לא מתאים לי. זהו. על כן, זה לא הנושא, זה לא הנושא. הוא לא עסוק פה עכשיו באמת בהבאת הדעות האלה והתווכחות איתם, אלא בהבאת הנפשיות הזאת. והנפשיות הזאת היא גם כשאתה תמצא את הפילוסופים היותר מוכרים. ויותר יפים ויותר שלמים, וכאלה שאתה לא יכול לעשות כמו שאני תכף עושה פה, ולעשה חוקה ויתלולה מהמשפטים. כי כשאנשים רצינים, יש בפילוסופיה כללית, אנשים מדהימים, ולא טיפשים בכלל. אז מכל מקום, ואחר כל הדברים האלה, הביקורת פה, של המבנה הנפשי, ועולם הערכים, אחר הכל, נו, בסדר, מצאתם את המודל האינטלקטואלי האולטימטיבי, אין ויכוח, אמרתם יפה. מה מתבטא מזה בחיים? זו השאלה. והיא נשאלת כבר פה. האם בעומר חייכם אתם יכולים לגלם את זה? זה יתגלם? בואו נקדם תהליכים, אני אומר לך כבר מאוד, בלי פירור. לא, ואי אפשר.
אז כאן יש ניתוח של הנפש הפילוסופית.
כן, לא פילוסופית, הגוי. מה שאני אמרתי פה עכשיו, אני חושב פעם שנייה היום, כמו שזה פעם הרבה יותר מפעם שנייה, ממה שאמרתי. זה... הפילוסוף והדתיים זה אותו דבר. רבי יהודה הלוי לכל הוסיפו, הוא לא מבחין בין פילוסופים, דתיים, עובדי אלילים, בעלי הצטגננות, כולם זה אותו דבר לגביו, ואנחנו. מה אתה, הצטגננות, ופילוסופים, מה אתה נשם אותם בנשימה אחת, אתה לא רואה, אלה טמבלים, ואלה חכמים, כן. לגבי מה שאני מדבר, אין הבדל. יש פה מבנה נפשי, של נפש הגוי. אני אומר עוד פעם, אנחנו תכף נראה, אולי לא תכף, אבל אם לא היום, בפעם הבאה, אני מקווה שכבר נגיע לזה, או שנגיע שלא נגיע, לכך שבנפש הגוי זה אותו דבר אצל הדתי, זה אותו דבר כמו אצל הפילוסוף. הם נמצאים באותה תביעה. אחדות, הם נמצאים בין המתח. אחדות וריבוי, יש פשרה. אמרנו, הפשרה של הפילוסוף, פוס משהו, פוס את השכל. הפשרה של הדתיים, ותר על השכל, ותר על החיים, תפוס את הרגש. האי רציונל. אבל הצד השווה בין שניהם, חוסר עונים להתמודד עם תביעת היסוד של טוטליות החיים שהיא תבטא את העניין האלוהי. וזו הנקודה העיקרית. ואחרי זה, אין צורך בטיעונים החלשים לעומת טענת העיקר הזה שאני עכשיו אתן לכם. אין צורך בבקרנות הקטנה הזה. ואין צורך ואין גם מקום להגיד למה לא הבאת הפילוסוף יותר טוב. כי מבחינה ייצוגית להביא, הוא מביא את הפילוסוף פה לא בשביל הפילוסופיה שלו, אלא בשביל הפסיכולוגיה שעומדת ביסוד הפילוסופיה שלו. והיא לא משנה אם פילוסופיה תהיה הרבה יותר טוב. מושא
את הפילוסוף על הכיסא.
ו... כן, הוא משאיר את הפילוסוף על הכיסא.
על הקופסה התכוונתי.
של הפסיכולוג. כן. כן, אבל הוא עושה את זה לא רק לפילוסוף. הוא עושה את זה גם לדתיים, ואם תרצה גם לחבר. כולם פה על הקופסה. ושם עכשיו תדעו. כי שם ההתרחשות האמיתית. כי זה מה שעומד ביסוד הכל. ואז אתה מוצא שזה חוק. למה נפש הגויית מגיבה ככה? ככה, כי היא כזאת. ולמה נפש יהודית מגיבה ככה? ככה, כי היא כזאת. שם נמצא חוק טבע. ושם אתה תראה מה זה. עם זו יצרתי לי תהילתי ספר.
כשאני
פילוסוף
אומר פילוסופיה,
הוא
מתכוון
לפילוסופיה
של
הנבואה. למקור שיודיע לו כל מיני עתידות, אנטיסיפציה של הבאות, נבואה, היכולת לצפות את הבאות לפני שהתרחשו. מקור אינפורמטיבי למעבר למה שאתה רואה בעיניים.
הוא לא מאמין לכל מה שהוא רואה ולא בדברים...
לא הבנתי. מה הוא לא מאמין? הוא מאמין במה שהוא רואה. למה לא מאמין מה שהוא רואה?
לא, הוא מאמין במה שהוא רואה, אבל איפה ראינו שהפילוסוף מאמין באיזה דברים עליונים שיתחילו לדבר איתו?
תקרא את אפלטון, ותיאוריו, את פידון של אפלטון על סוקרטס, ותראה שהוא מאמין בהחלט. לא רק מאמין שדברים עליונים דיברו איתו, הוא אומר שדברים עליונים דיברו איתו. יש לו את הדימון. זה מלאה, כמו מגיד של בית יוסף. ואומר בכל מיני דברים. הנבואות הגדולות של סוקרטס, הוא גדול הפילוסופים בתחום הזה, שמתיימר לרוח הקודש. הוא אומר לו, למה אכלת היום צנום? זו הייתה הנבואה. הנבואה חשובה מאוד. אני אומר לך לא לאכול היום צנום. אבל בסדר, יש פה איזה... אבל עוד פעם, הוא אומר, הנקודה היותר מעניינת, זה שהם מצפים לנבואה. כן? גם הם מצפים. רק הנבואה היא הכל הופך להיות קריקטור. טוב, אז עוד פעם. רק קצת, אני קורא את זה עכשיו בשביל הבידור. אין לפניו לא רצון ולא שנאה. תהיו ברך מרומם על כל רצון וכוונה. שרי הכוונה אמורה להיות המכוון, חפץ בדבר, יחסר לו, ורק בבוא חפצו יגיע לשלמות. וכל עוד לא יבוא זה החיסרון בין עומד. על כן, מה היגיון מחייב? שלא יכול להיות שאלוהים רוצה. כי אם הוא רוצה, סימן שהוא חסר. סימן, אבל אלוהים לא יכול להיות שהוא חסר. אז לכן הוא לא רוצה. אבל חבוב, אז הוא חסר רצון. מה אמרת? הלאה, המשפט הבא. וכן מרומם הוא אלוה לדעת הפילוסופים מרק דעת הפרטים, כי הפרטים משתנים מרגע לרגע. אולם בידיעת האלוה לא ייתכן כל שינוי. באמת? בידיעת האלוה לא יכול להיות שינוי. אז שוב, הוא חסר שינוי. נמצא שאין אלוה מכיר אותך. נו, אז הוא פסל ממש. כי אני יודע בדיוק את גבולותיו. אלוהים... הוא אינסופי ונשגב, אבל הנה, הוא מגיע עד לפה. פה זה הגבול שלו. אז זה פסל ממש. אז אתה עובד אלילי. אז זה אלוה שלך, הוא אל. שאין שום הבדל בינו ובין... מעולם לא ברא, אני ממשיך הלאה. ומעולם לא ברא אלוה אדם כי העולם קדמון. מאז מעולם נולד אדם, כל אדם מאדם שקדם לו. טוב, זה תפיסה אריסטוטלית, אמרתי לכם. הרמב״ם במורה נבוכים אז הוא אומר שזה טיעון אבסורדי. אין במוח האדם יכולת תפיסה שאנחנו אומרים אין סוף. אז אין סוף זה לא מושג. אין סוף זה אומר שלילת מושג. זאת אומרת, אתה לא יכול להכיל במחשבתך את רעיון האין סוף באופן רעיוני. אתה רק בא להגיד, כל רעיון שאני אגיד, תמשיך הלאה. אבל את אחרי כל ההלאה, אתה לא, אף פעם לא תגיע לאחרי כל ההלאה. על כל פנים, הטיעון שיש אין סוף, תמיד לא שר אדם, יש אין סוף בני אדם שתמיד ילדו, ותמשיך הלאה. זה לא דבר שאתה יכול להשיג בשכלך, והטיעון הזה הוא טיעון לא רציונלי, הוא טיעון שרירותי, הוא לא יכול להיות מוכח, כי המחשבה לא יכולה לנוח על טיעון כזה, אז זה לא טיעון פילוסופי. סליחה?
אתה
לא משיג את זה, על מה דיברת? תמיד היה. אתה אומר, תמיד היה. אז אתה לא יודע שתמיד היה, כי אתה לא יכול להגיד את התמיד היה הזה. כי זה לא דבר שאתה יכול לחשוב עליו.
אתה לא יכול לחשוב על זה, אבל
אתה לא יכול לחשוב על זה, אל תגיד את זה.
אבל הוא אומר שלהפך אני יכול לחשוב, וזה לא הגיוני.
זה נכון. באמת אומר הרמב״ם, שגם הטיעון על הבריאה הוא גם לא רציונלי. הטיעון על דבר, רק הוא טוען הרמב״ם, אל תחשוב שהטיעון שהעולם קדמון הוא יותר רציונלי מאשר הטיעון שעולם ברור. אלה שני טיעונים שלא נמצאים במסגרת ההשגה השכלית. בכלל, המעבר מהמציאות האלוהים שאתה לא יכול לחשוב עליה, אל המציאות שעליה אתה חושב, היא גם כן דבר שאתה לא יכול לחשוב עליה. נקודה. כי השכל עדיין לא נמצא פה. אז יש פה פסבדו פילוסופית, זה לא פילוסופיה. אתה מדבר בשם השכל ופילוסופיה, בשם השכל, בשם אתה קובע, את נדבק נמצא בשכל הפועל, אבל זה לא שכל. זה קביעה הזייתית, זה נהיה את גלי הכל, וזהו. טוב, נסתפק בזה. אפשר להמשיך. אבל אחרי ההתחלה לא מחזיקה מים, תמינו גם המשך לא מחזיק מים. המשך עוד יותר ברור שלא מחזיק מים. אינה ואמין, אני אחזיק מים. אז, אתם רואים, אין צורך, אבל אין צורך מזה. אמר לו הכוזרי, רואה אני דבריך הנכוחים, אבל אינם נאותים למה שאני מבקש. שראי, יודע אני כי נפשי זכה, וכל רצוני להפיק רצון מהאלוה, ובכל זאת לא הוגד לי כי מעשי אינו רצוי, אם כי כוונתי רצויה. יש איפה ולא ספק מעשי הרצוי מצד עצמו. לא מצד כוונת עושר. כי אם לא כן, מלא נוצרים ולמוסלמים אשר חלקו בלב את העולם המיושב, נלחמים זה בזה. אם כי כל אחד מהם עבד את האלוה מתוך כוונה זכה, ונהג נזירות ופרישות וצם והתפלל ויצא על מרחם, במגמה להרוג את חברו, מאמינו כי יש בזה צדקות גדולה והתקרבות אל האלוה, ולחמם זה בזה מאמין כל אחד מהם כי במותו יזכה לגן עדן. והלא, הצדקת שניהם גם יחד נמנעת אצל השכל. אמר הפילוסוף, לפי דתי הפילוסופים, אין לא לזה ולא לזה הרשות להמית את זולתו. שרי שניהם מכוונים בעבודתם אל השכל. אני אומר
אבל שכאילו הם עשו את התהליך של הפילוסוף, הגיעו להשגות שכליות ואז קבעו את הבדו לעצום דת.
לא הבנתי.
כאילו, הוא אומר שכאילו, תדבק בשכל הפועל, ואז תגיע לרמה כזאת
תעשה מה שאתה רוצה.
ואז אתה יכול לבדוק לעצמך. אני אמר שגם הנוצרי והפילוסוף עשו את זה.
הנוצרי והם מוסלמי.
גם מוסלמי, סליחה.
מי אמר שעשו את זה? באמת הם לא עשו את זה, הם דתיים. למה אתה חושב שהוא אומר שהם עשו את זה?
בסוף הוא אומר ששניהם מכבדים לעבודה
ולשכל. הבנתי. שרי שניהם מכבדים אותה ולשכל.
וגם כאן, הוא אומר שהמעשים שלהם הם מנוגדים.
הוא אומר שעצם הטיעון הזה הוא לא נכון, כי הם מכבדים לשכל. זאת אומרת, הם לא מכוונים לשכל, הם מכוונים לא לשכל. טוב, הוא מתכוון לשכל זה לדבר הראוי, לאו דווקא לשכל הפועל. אני חושב שזו הכוונה. מתכוונים לטוב, לשכל. הדבר הגיוני לדבר הנאות. ואחד כשאני הדבר הנאות, אז בסדר, כולם מתכוונים אותו דבר, אין סיבה להרוג. כי באמת, זה מתאים כן למה שהוא אמר, כי אין מעשה רצוי מוחלט, ועל כן, כולם צודקים. בפנים. אני לא יכול... מי שדבק בשכל הפועל, הוא לא יבוא ויגיד על שום דעת שהיא... אם היא מועילה, בסדר, חושבים שהם מועילים, בסדר. בפנים, זה לא פלורלי. רגע, אבל זה באמת פחות מעניין אותי. רואה מי דבריך נכוחים. אז כבר אמרנו, בסדר, נגיד, יש יופי מסוים מדבריך. אבל אינם נאותים ממה שאני מבקש. הערכנו מזה, יכול לפחות פעם אחת, אפילו כמה פעמים. כשדיברנו על החלום, דיברנו על הנפש, דן אפשרך נאי, בקש לבורא, בין כהיתי ביניך. הנה פה, הנפש היא המבינה. אינם נאותים ממה שאני מבקש. מסתבר שמה שמחכים אותי זה השאיפה שלי. כי השאיפה שלי בה אני מתבונן. השאיפה זה הנפש, זה החלום. החלום זה משאת הנפש, יש לי דחק פנימי, וזה חוק, זה נתון, אני לא הזמנתי את זה בכלל. זה נתון, נתון, מציאותי. והוא נושא אותי למחוזות אחרים. וזה מה המחוז שלך. כי אני תובע משהו שימצא את כל הוויית החיים עד המעשה הרצוי. ולא יוותר פה על חלקים של החיים, כל מיני רבדים. אני עדיין לא מתייאש איך לחיות את העניין האלוהי. לא רק מחשבתית, לא רק שאיפתית, אלא גם מעשית. אתה אומר, אין ערך, אלא רק לשכל. אבל זה לא מה שאני מבקש. אני לא מבקש לתת ערך לכוח מכוחות הנפש, לצד מצדי החיים, לבחינה מבחינות המציאות, ולשכוח את הכל, ואת המכלול, ואת מה שלמעלה מן הכל. לא. אני מבקש משהו אחר. ואני מבקש מעשה רצוי. שרי יודע אני כי נפשי זכה, אני לא יכול להתייחס לנפשי. ואני... נפש שלי היא שרה, נפש שלי היא תורה, נפש שלי היא טובה, זה טוב, אני לא יכול להתכחש לנפשי. בכל רצוני, להפיק רצון מהאלוה. אתה אומר שאין לאלוה רצון, ואי אפשר לדבר על רצון האלוה. אבל אני רוצה את הרצון האלוהי. הנקודה שאותה אני מחפש דווקא את הרצון, והרצון, אז הוא כולל את החיים, חיים ברצונו. ויש את כל הממדים של 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 רצון החיים האלוהי. אני רוצה להפיק רצון האלוה, ובכל זאת הוא גד לי, כל הווייתי אומרת כי מעשי אינו רצוי. הפקת הרצון מהאלוה צריכה לכלול את כל החיים, לא רק השכל, שהאמצעים המעשיים והמידותיים הם רק אמצעים. לא, יש מעשה רצוי מן האלוה. מעשה רצוי מן האלוה זה מעשה שיש לו ערך עצמי, לא ערך שמשי כדי שאני אחכים. אלא כמו שהשכל יש לו ערך עצמי אצלך, אצלי גם למעשה יש ערך עצמי. לכל יש ערך עצמי. וזה לא מקצת כוונת, ולמרות שכוונתי הייתה רצויה, אני מבקש את האמת, אני מבקש את השכל בלשונך, אז זה לא. יש אפוא בלא ספק מעשה הרצוי מצד עצמו. יש איפה בלא ספק. למה בלא ספק? אולי בכל זאת יש ספק. אתה אומר שאין ספק. אתם מבינים? אני אגיד לכם קצת בצורה צינית מאזור אחר חלוטין. יש סגנון כזה, במיוחד בימינו, שאומרים, לפעמים אנשי שכל והגות, שאומרים, בלא ספק זה כך וכך. הניסיון מורה, כשבן אדם מדבר דבר כזה, שם הספק הוא הכי גדול. אז אני פה בציניות של ימינו, אני שואל, למה אתה בלי ספק? כשאני יוצא מתוך נקודת ההנחה, שרבי יהודה הלוי הוא לא, לא שרלטן כמו אנשי האקדמיה שלנו, שככה הם, זה החיתוך הדיבור שלהם. ככל שהם מדברים דברים יותר פרוחים, ככה הם מדברים בטון ודאי. וככל שהם מדברים על דברים ודאיים, אז הם אומרים, תראו, אפשר לדעת, זה כך וכך. זה לא. אבל פה מדבר לנו רבי יהודה הלוי, שברוח הנבואה אמר דבריו בלא ספק. אז התשובה היא, צריך לשים לב בדיוק למה שכתוב פה. כי מפה באמת אנחנו מוצאים שוב את המוחלט שאין להטיל בו ספק. למה? יש דבר שבו אני לא יכול להטיל ספק. במה אני לא יכול להטיל ספק? הסובייקטיביות שלי. בנפשי, הזקה. וזו משוואה מאוד פשוטה. כי אם אני מטיל ספק בנפשי, אז הטלתי ספק בזה שהטלתי ספק. כי מי הטיל פה ספק? אז אתה רואה שלו גם רציתי להטיל ספק, אני לא יכול. אני עכשיו מדבר אליך מממד הנפשי, של נפשי הזקה, ואני, מהמימד הזה, אני יודע שכל הווייתי אומרת את הרצון לערך, שיכליל באופן טוטלי את כל הווייתי עד המעשה הרצון. ויש איפה בלא ספק מעשה רצוי מצד עצמו. אם אני אתכחש לתביעה הזאת הנפשית, אני גם אתכחש לתביעה שלך לשכל, כי גם מה שאתה למשל אתה מציע לי פה את השכל, למה באמת אנחנו רוצים שכל? וגם כן בגלל הנפש. אילולי שאנחנו מכבדים בנפשנו את השכל, השכל לא היה אומר לנו כלום. אז בלא ספק אותה תביעה ש... אתה ודאי בה שהנקודה היא זה השכל? באותה נקודה, מאותה נקודה שאתה מדבר, אני מדבר על הוודאות בתביעה למעשה הרצוי. יש בלא ספק מעשה רצוי מצד עצמו. אני לא יכול להתכחש לזה. אם אני מתכחש לזה, אני מתכחש גם לכוח המתכחש.
זה בלא ספק סובייקטיבי. זה לא...
נכון. זה לא, בלא ספק סובייקטיבי, אבל תשים לב, אם אתה רוצה להגיד לנו במילה סובייקטיבי, אבל זה לא ממש בטוח. אז תתה.
למה? כי גם לפילוסופיה יש בלא ספק סובייקטיבי שלו.
אין בעיה? לא. הנה, עד רבה. חכה, חכה. יבוא פה באמת בנקודה הזאת, בוא אני אגיד לך את מה שאתה שואל בלשוני. ותשים לב שזו אותה שאלה, אבל זה יותר מתאים לי למה שאני מבקש. זה להמשיך להסביר פה את הפסקה, אבל זה מתאים, זה כך יגיד, ממשיך פה המלך ואומר, ואם תגיד תשמע, אתה מן הסתם הפילוסוף מהרהר בנפשך למשמע דברים שלי, תשמע, אתה בעל הנפש הישרה וזה, איך אתה עם הנפש שלך והגעת לפסיכולוג, אתה פסיכופת. מה יש לך? אני מדבר, אתה מודה שאני מדבר איתך בדברים שאתה מתונר, אבל הנפש, הנפש, מה הנפש? אני אומר לך עכשיו דברים של שכל, ואתה כל כך בטוח בנפש שלך, אז תשפט את עצמך.
הוא לא לבד.
סליחה?
הוא לא לבד.
אז בנקודה הזאת, אז אומר, אם ככה אתה מהרהר כנגד דבריי, אדוני הפילוסוף, נגיד לך, אם מישהו פסיכופט עם בין שנינו, אם מישהו צריך להשפז את עצמו, זה אתה ולא אני. יש לי ראיה. אני לא רק אומר את דבריי מתוך הסובייקטיביות שלי, זאת אומרת, מתוך העמדה הנפשית שלי, שהיא, נכון שאני כשעצמי לא יכול להכחיש אותה, אבל מי אמר שהיא מתאימה עם משהו במציאות? וזה גם הספק שמתנסח על ידי שאלתך. דבר שאתה לא יכולתי בו ספק, אבל הספק, זה עמדה סובייקטיבית. לא. תראה שהסובייקטיביות שלי היא העמדה הבריאה והנורמטיבית. ואם מישהו פה חולה, זה אתה. למה? כי בואו ונזגג את המבט, ולא נסתכל לך בפרטים, רק נתפוס באופן כללי, ואני רואה שכל האנושות היא כמוני. כי האנושות היא נוצרים ומוסלמים. והתביעה הזאת שמופיעה בנפשי היא אוניברסלית, מופיעה בכל מקום. ופתאום אתה אצלך זה לא. אתה חולה אדוני. יכול להיות שבקונקרטי מתווכחים, זה טוען משלם, זה טוען עצור. אבל תראה שמבחינת התביעה הנפשית היא אוניברסלית. אני לא פרוורט, אני לא סוטה, אני לא מעוות. נפשי ישרה ונפשי זכה, וזוהי התודעה, וסביב זה אני חי, לא רק אני חי. כל הדתות חיות ככה, וזה כל העולם חי ככה. מי לא חי ככה? הפילוסופים. עובו מפה, אתם חולים. והנה, מצאנו פה ארגומנט מעולה. אמת, יש לי ודאות מוחלטת שאינני יכול להטיל בספק מבחינה סובייקטיבית, ויש לי עיגון שהמעמד הסובייקטיבי של נפשי הוא בריא ותקין ומתאים למציאות. בסקירה, איך נקרא לה? חיצונית לי.
כל המציאות שואפת לגייס את כל תותלת החיים למען הרעיון, למען האידיאל?
כן. שימו לב. עכשיו נדון אם מצליחה או לא, אבל השאיפה קיימת. ועכשיו, מה אתה בא ואומר לי פילוסוף? הוא אומר לי, תשמע, הכל מטורף. אנושות מטורפת, המציאות מטורפת. מי לא מטורף? אני. זה יפה מאוד. זה נקרא היגיון. זה כבר אבסורד שרבי יהודה הלוי כן הוביל את הפילוסופיה. כן. הוא כבר מדבר איתם בקונקרטי, אומר להם, כמו שרב נחמן אומר, בן אדם, תכיר את המכמנים שבנשמתך. אברהם אבינו הוא אחות לנו קטנה, שאיחה את כל בעי עולם. הוא לא בא לה ואמר לכל האנושיות, תעזבו את נפשכם. הוא אמר להם, שימו לב לנפשכם, שימו לב אל הנשמה. יש פה אחדות, היא בתוככם פנימה. אוהב את המקום, אוהב את הבריות. רצית לזכות את בריותיי, שנאת מלחיבם. לא באת להגיד כולם טומטמים, כולם שוגעים, כולם זה. לא. אמרת, יש להם נפש שירה, ויש בהם טוב, ויש בהם בקשת הטוב, והם צדיקים גם בסדום. אני מודה שהכל פה תרבותית, הוא לא נכון. אבל לא בגלל שבתוך נפשם אין את התביעה הנכונה. אז הוא... עוד יותר בפרטי, אם נכנסים פה את אברהם אבינו מול המוסלמים והנוצרים, נגיד להם, למה אסלאם? למה נצור? בואו שימו לב למה שאתם שניכם כאחד מבקשים. אתם מבקשים את האחדות האלוקית. אז אל תוותרו, לא במה שאתם מבטרים לעצמכם באסלאם, ולא במה שאתם מבטרים לעצמכם בנצור, וגם אין סיבה שתרגו אחד את השני. בואו, אז איפוך על כל העמים, שפה ברורה לקרוא בשם השם. ולא יישא גויל גוי חרב, לא ימדו את מלחמה. ככה היה אומר אברהם. שוב, זה הכל מתוך, אני מדבר מתוך הספקלריה של עיקרי אמונת ישראל ותורה שכבר התחלנו קצת לאחוז בהם על פי רבי יהודה הלוי. דה נפשך, מה היא? ובקש לה לנפשך בורא, דע לך, מה שמופיע בסובייקטיביות הנפשית שלך, אגן אותה במוחלט, ובין כי היא תבינך. באמצעות הממד הפנימי של נפשך, תתאגן במוחלט, צעד באורה. זה יוביל אותך לאמת, לא רק יוביל אותך באמת, יוביל אותך, לא רק יוביל אותך לאמת, יוביל אותך באמת. במציאות הזאת אתה כל הזמן תהיה מעוגן באמת המוחלטת. גם במסע שלך. טוב. כן. זה בניגוד לפילוסוף. הפילוסוף אמר שאין מעשה רצוי מצד עצמו, אלא רק מצד כוונת עושהו. כי אם כוונת עושה את מעשה, מתכוון באמצעות המעשה להגיע אל שלוות נפשו ולזוק נפשו לצורך השכלתו, אז זה מעשה רצוי. אבל אם הוא כבר הגיע להשכלה, אז המעשה הזה הוא לא דווקא רצוי. הוא יכול למעשה הזה או כל מעשה אחר. איזה מהם שהוא ירצה. אבל אין ערך עצמי למעשה, אלא רק מצד הערך השמשי שכוונת עושה הוא למה הוא משתמש במעשה. זה מה שייתן לו את הערך. אבל אני אומר לא, אומר המלך, אני מחפש את המעשה שהוא לא רק מוביל אותי למשהו, אלא הוא מצד עצמו רצוי בעיני האלוה. לא רק מצד כוונת עושה, הוא בא, רצוי בעיני האלוה, זאת אומרת הוא בעל ערך עצמי.
אז כאילו לא מצד כוונת עושה, זה לא רק מצד כוונת עושה, לא שלא תחת את הכוונה.
כן. לא, אבל... אני עדיין חושב שאתה... אתה אומר דברים נכונים, אבל זה בסדר, הכל נכון, וגם אין טעות מה שאתה אומר, רק קצת הפספסת את מה שאני אומר, טיפה לי. זה לא אסון כל כך גדול שהפספסת את מה שאני אומר, אבל מכל מקום. אני אומר עוד פעם, היה פה ויכוח עם הפילוסוף. הפילוסוף אמר, אין ערך עצמי למעשה, הוא רק למעשה. והוא עונה לו, אני לא מקבל את זה. אני מחפש ערך עצמי למעשה. והוא אומר את זה, השפה פה זה מילים מרדפות לשפה שלי. זהו. לא דן פה עכשיו בכלל בשאלה שמטרידה אותך, אם אתה שמכוונים מצוות צריך לעשות כוונות או לא להתכוון כוונה. אם צריך כוונה או לא צריך כוונה. או אם אני עושה מעשה בלי שאני מתכוון, אז זה לא טוב. כי זה אותה מוטרד מלכות שבת, מתעסק מכל מיני דברים, אנחנו עכשיו נמצאים בסוגיה אחרת. אני לא ברור.
לא, ברור, אבל
אני
רואה בזה שקצת קשר.
אני חושב שאתה מטעה את עצמך. זה לא אותו דבר. עוד פעם, אני חושב נכון, בטח, שמעשה רצוי, אז בסיכומה של דבר פה הסתבר בספר, שהמעשה, מי שהגיע אלוהה בידיעה האלוהית, והוא מקיים על פיה בלב שלם את מצוות האלוהים, הוא המאמין, והוא הרצוי. כי זה לא מספיק שתעשה מעשה כמי שעצור, כמי שכפו השד באופן צייטני ותו לא. לא, זה לא, אלא מעשה הרצוי כזה שבלב שלם, והלב שלם מצריך את השכל שלך, את כל התמסרות הנפשית כולה, וממלא את כל כוונות פפה. אבל זה לא הדיון פה עכשיו. הלאה. אמר פילוסוף, לפי דתי הפילוסופים, אין לא לזה ולא לזה הרשות להעמית את זולתו. אחרי שני מפעמים בעבודתם אל השכל. דתי הפילוסופים, יש דת לפילוסופים? כמו שמילה דתי, הכוונה, נורמת ההתנהגות, זאת אומרת, זה איך שאנחנו מתנהגים. ונכון, כתוצאה מזה אין היגיון, מה פתאום אתם מלחמות? אין מקום למלחמות. מה?
לא הבנתי איך הוא מגיב למשל.
אגב, איך כתוב שם, אצלך, במקום דתי?
אין בדת הפילוסופיה.
בדת הפילוסופיה, זה דבר. כן, הלאה?
לא הבנתי איך זה מגיב בכלל למה
שהקוטרי אמר. כי הוא אומר, תראה, כל האנושות היא נלחמת זה כנגד זה.
הוא אומר לה, המציאות היא כזאת, מה שאמרת לא מתאים למציאות, אז הוא חוזר על מה שהוא אמר, לא הבנתי.
באמת, הוא לא מתמודד איתו. ובאמת ההמשך, זאת אומרת, הוא תופס אותו מילולית.
כן.
הוא לא תופס אותו תוכנית. ופה זה שלבי ניתוק מגע בין שניהם. כי תכף הוא יגיד, אמר כוזרי. קיצור, הוא פה מסיים ואומר, טוב, טוב, תראה, אז שלום ולא להתראות. זה ככה, הוא מפתיר, אומר, תראה, באמת אני לא בסדר. הוא אומר, הם לא בסדר. אבל הוא מצביע להם, תראה, כל האנושות ככה. הוא אומר, באמת, אני לא בסדר, אני משאר בכתפיים, זה המשיכה כתפיים, כן? אה, אוקיי,
בסוף הוא מפתיק את הקנאה הסוברסית,
האם הפילוסוף, לא הבנתי, מה אתה שואל, האם הפילוסוף, איפה פה, מה זה פה? אין הרשות לזה, אם זה דף פלורליסטית, כן?
מה שקורה, מה שהולך היום זה תולדות הפילוסופיה.
ודאי. אם תבדוק טוב, נגלה בשלטון העולם המערבי שבמינו, יש כמה זרמים, אחד מהם זו הגמוניית המדע. עם כל הכבוד לפוסט מודרנה, המדע עדיין שולט ביד רמה מאוד. והמדע הזה, זה הסגידה לשכל הפועל. מבחינה נפשית בסיסית, האנושות נמצאת בנקודה הזו. והוויכוח, זה הוויכוח. יש פה ויכוח, נראה פילוסוף, ארכאי, מטומטם וזה. והוויכוח עם המבנה הנפשי שמהווה את התרבות האקדמית כולה. אמר כוזרי, וכי יש לדעת הפילוסופים טעות גדולה מזו של בעלי שתי הדתות האלה המאמינים כי העולם נברא ופלישה מי נברא, ואומרים כי הסיבה הראשונה מדברת עם איש מבני אדם, ואילוהם הפילוסופים ירוממוה מעל לידיעת הפרטים. ועוד, לפי מעשיהם של הפילוסופים ולפי דעותיהם, לפי דורשם את האמת ולפי רוב השתדלותם בזה, מן הראוי היה כי תהיה הנבואה מפורסמת ביניהם ומצויה בתוכה. והואיל ורק הם, והואיל והם ורק הם הדבקים ברוחנים, וכי סופר עליהם כי נעשו על ידי ניסים ונפלאות ומופתים. ואנחנו מוצאים את החלומות האמיתיים אצל מי שלא עסק לא במדע ולא בזיכור נפשו, והיפוכו של דבר אנו מוצאים אצל מי שמשתדל במדע. הדבר זה לא מוכיח יסוד הקשר בין העניין האלוהי ובין הנפשות, שונה ממה שהזכרת אתה הפילוסוף. אז זה בגדול ובקצרה, אז הוא אומר פה כמו שאמרתי, הוא אומר שלום ולא לטעות. ובצורה יותר מפורטת הוא חוזר על זה שהגישה הפילוסופית היא לא מתיישבת עם מה שמתרחש במציאות. זאת אומרת, במבחן התוצאה, הן שאני מסתכל על הפילוסופים עצמם והן שאני מסתכל על האנושות, הם לא מתאימים, הם לא מתאימים אל היש, הם לא מתאימים אל החיים, הם לא מתאימים אל המציאות, אל מה שמתרחש. כי יוצא שהעולם מטורף, העולם כל כולו מתנהל רק לא בסדר ואין בו שום דבר. אלא וזה טיעון שמורגש מבחינה מצפונית שמשהו לא בסדר איתו. אתה לא רואה, אתה תופס איזה תיאוריה מאוד מוזרה שמראה שהכל של כל מה שתרחש הוא מטורף. זה עוד לפני שבודקים, זה עושה רושם לא סביר בעליה. אבל אתה רואה שיש איזה אחדות אוניברסלי, מדברת על עולם נברא, בשעמים נברא, אפילו באופן קונקרטי. שיבה ראשונה מדברת עם איש מני אדם, וגם פילוסופים טוענים את זה. והם חפשים נבואה. אבל בסוף הם, יש להם נבואה, הם ינבא אותך. איזה נבואה? צנון מנבא אותך. אז מה הנקודה פה? אז אתם בעצמכם מתיימרים לדברים שהם, קיצור, מבחן התוצאה, אתם לא נותנים כלום. ועכשיו אני לא מדבר אם זה אמת או לא אמת. זאת אומרת, אני מדבר על, שוב, במבחן החיים והתוצאה, אתם טוענים שיש לכם נבואה. אתם טוענים שאם כך וכך 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 וכך, אז יהיה לך נבואה. זה קרה על פשיט אתכם. אתם אפילו לא מתיימרים לאיתם שזה קרה. ומעידך, אני לא יודע אם הם שקרים או לא משקרים. אבל הם טוענים שקרה להם נבואה. אבל אתם אומרים שלפי שאתכם לא יכול להיות שלדתיים יהיה נבואה. כי אם אתם יודעים שהם לא פילוסופים, מי יודע מה. אז אתם לא מתיימרים להגיד שהתיאוריה שלכם עובדת, והם טוענים על תיאוריה אחרת, הפוכה משלכם, והם טוענים שהיא עובדת. אני צריך לבדוק פה, אני אומר לך. קיצור, מה שלא בסדר איתכם? ושוב, זו צורה של בחינה מאוד חכמה. לא צריכה להיכנס לפרטים, בוחנת את הדברים במבחן התוצאה, במבחן המציאות. ודבר זה הלא מוכיח כי סוד הקשר בין העניין האלוהי ונפשות שונה ממה שהזכרת אתה הפילוסוף. פה זו פעם ראשונה אנחנו נפגשים במילה קדושה ומיוחדת מופלאה, שבאמת עם ישראל לדורותיו והאנושות בעקבותיו אסיר תודה לה לרבי שמואל אבן תיבון. שמואל או יהודה? אני לא זוכר מי המתרגם.
יהודה.
יהודה בן תיבון.
רבותיי,
אנחנו מדברים יהודה ברבי שמואל אבן שמואל. יהודה בן תיבון. יהודה בן תיבון הוא המתרגם הראשון של הכוזרי מערבית לעברית, והוא התמציא את המילה עניין אלוהי. אחר כך גם דוקטור אבן שמואל ועוד הרבה טובים
גם ערבית.
סליחה?
הוא גם
מדגן ערבית,
לא
נכון. מצא בנקודה הזאת להסכים עם תרגום אבן תיבון, למרות שהוא הרבה מקומות הוא תופס לו דרך בפני עצמה, וכל פעם שתופס דרך בפני עצמה הוא נופל.
דפקופו לא כתוב העניין הזה.
אז מה הוא אומר?
הדבר
האלוהי.
דפקופו.
וואש. נפלנו. אבל בהמשך היא... טוב, בסדר. אם כי פה אני מוכרח להגיד לכם ש... טוב, שני דברים צריך להגיד לכם. א', הדבר העיקרי, שאני לא אומר לכם עכשיו כלום, ואני אומר לכם את זה בפעם הבאה, כי זמני הוא טעם. זה עיקר הדבר הראשון שאני צריך להגיד. והדבר השני שאני צריך להגיד לכם, אגיד לכם בפעם הבאה, אסביר לכם את חשיבות המושג העניין האלוהי ומשמעותו. בסדר? אחר שפה כבר פגשנו במושג, אז נדבר בפעם הבאה, למה אני מזכיר את זה? שתגידו לי על מה אני צריך לדבר בפעם הבאה. אז אני צריך לדבר על העניין האלוהי נזכר פה, ובאמת, קרה מקרה עצוב, ואיבן טיבון.